Tam som a tým je... יהיה אחד מיוחד, לא יודע אם הוא רב, פסיכולוג, הוא גם וגם, ברלינר. הוא מיוחדת, אני חושב שפעם הוא זמן לדבר, להרצות באיזה מקום. וכנס שהיה בו כמה שיחות והרצאות. והוא יושב בהרצאה שלפניו, הוא מגלה שזה שלפניו אומר בדיוק מה שהוא התכוון להגיד. אז הוא אמר, בלעתי את הלשון, לא יודעתי מה אני אעשה. חככתי ודעתי וחככתי, בכל זאת הכנתי נושא, זה לא מה שאני יכול לשלוף. ובסוף לא היה ברירה כל כך, אז עליתי ונתתי את ההרצאה כמו שתכננתי לתת אותה. אמר אחר כך, קיבל המון ישר כוחים, וממש אנשים הודו לו ובררו את הדברים וכו', והוא אמר, נפל לי הסימון, שגם אתה אומר את אותם דברים, על כל אחד יש לו את הזווית שלו, אז כנראה נשמע לאנשים אחרת. כשהוא שאני אגיד משהו, אמרתי, טוב, כל כך הרבה דיברו, באמת אין לי כבר... אז אני אגיד את הדברים מהזווית שלי, מה אכפת לכם לשמוע את הפעם הזה? אני חושב שהנקודה שהרחנניה הזכיר בעיניי היא הייתה המרכז של הכל, אני אתחיל אז ממנה. יש סיפור ידוע, הרבי מלובביץ' בעצמו, שהוא כתב אותה במכתב, סיפור על האדמו"ר הזקן והאדמו"ר האמצעי. שהאדמו"ר האמצעי, כשהוא היה עסוק בלימוד ובתפילה, אז הוא היה עסוק בלימוד ובתפילה. ופעם אחת הוא ישב בבית, אני לא זוכר אם הוא למד או התפלל, לא נראה לי מסתמינה, והתינוק לידו נפל מהריסה. וכשתינוק נפל מהריסה, אז הוא בוכה חזק. והאדמו"ר האמצעי לא שומע כלום. ובעל התניא יושב בקומה למעלה בעליית הבית ועל גביו עלייה, עכשיו בעלייה, והוא שומע את הבכי. והוא שומע שהבכי לא נרגע, אז מי שאף אחד לא... אז הוא ירד למטה. הוא גם כנראה למד הוא התפלל מסתומה, כן? הוא הרים את התינוק והרגיע אותו וכו' וכו'. וחיכה עד שהבן שלו יגמור את ה... הוא הבן שלו, אדמו"ר האמצעי, לא? עד שיגמור את התפילה. והוא העיר לו על כך שלא ככה... אני תמיד חשבתי את הסיפור הזה, זה שאלה על מה מבטלים תורה. זאת אומרת, כשאדם עכשיו הוא עסוק בתורה, באיזה רמה הוא צריך להיות עסוק בתורה? ועל מה הוא מבטל את התורה? או את התפילה, אני חושב. שהאם צריך לתת לענייני העולם הזה, כולל הילדים וכולי, להיות חלק ברמה כזאת שהם יפריעו לי ויבטלו את התורה, או שתורה קודם את הדבר. רק כשהתבוננתי והתחלתי להתבונן כמו כולנו שבוע שעבר בדרכיו של הרב, אז הבנתי שצריך לספר, להבין את התובנה האחרת לסיפור. הרב היה אומר שזה לא ביטול, זה לא ביטול תורה. זאת עבודת השם שלנו היא כמובן גם דרך התורה, אין לנו ספקות בדבר, אבל היא הרבה יותר מרק דרך התורה. אז זה לא ביטול עכשיו, זה קיום. מה אני מקיים עכשיו בעבודת השם שלי? האם את התפילה או את הטיפול בתינוק? זה לא ביטול, זה לא זה נגד זה, והאם לוותר או לא לוותר זה המחלוקת. זה השלמה של החיים, וזה חלק מהרצון השם כרגע. כשאנחנו פוגשים אנשים גדולים בחיים, אנחנו לא מספיק... יודעים, לא עסקים בהגדרות, את אדם לומד מרב, הוא לא עסקו בלהגדיר את הרב עכשיו. רק עכשיו, בזמנים של ההספד, אני חושב, גם כשהרב קצת היה חסר לנו במחלה, אולי זה התחיל. אז אדם התחיל להגדיר לעצמו מה, מה היה לו ומה חסר לו ומה... אני חושב, זה היה המרכז של החידוש שאני ענקתי מהרב, או יונק עכשיו אולי, תורה אותי סוף סוף. זה העובדה שעבודת השם היא כל החיים שלנו, היא לא מצטמצמת רק למהלך הזה של בית המדרש ובית הכנסת. וכל הסיפורים, מה, שהבן, מה שהחתן אמר אתמול, שאי אפשר לדבר על הרב בלי לדבר על הקשר שלו עם הבן הגדול שלו, עם שלומי, זה בעצם אומר אי אפשר לדבר על הרב רק דרך עולם של תורה, כי זה עולם אחר לגמרי. המסירות לילד, המסירות לילד הזה, המסירות לכל הילדים, שמה בלוויה, ילדים אחרים שסיפרו. אגב, אתמול ישבתי על הספה בערב, היה שקט בבית, ולמדתי. ואז הילד הקטן שלי, הוא בן 8 בערך, אחד, לא הכי קטן, אבל אחד הקטנים. אז הוא סובר כזה, סערורי בסלון, אמרתי לו, בניה, מה קרה? הוא אמר לי, אני רעב. אמרתי לו, אתה רוצה טוסט? הוא היה באלף. אמר לי, מה, אתה יכול להשאיר לי? בטח, מה זאת אומרת? שאני לא באתי לעולם. כמה זמן אני אוכל לחיות ככה? זה השאלה בעיניי. אפשר לבדוק את זה איתי או איתו, עם בן שלי, לא בזמן. זה בעיניי, זה החידוש שהרב חידש, זה לא נגמר בטוסט חלילה, כן? זה, אני לא יודע, אחד יקרא לזה התורה הגואלת, אביחי הבן קרא לזה תורת ארץ ישראל, זה ללקט את הפירורים האלה ולהבין מה זה גדלות אחרת של תורה. אנחנו רגילים מסיפורי גדולי ישראל לסיפורים של תורה. כמו שהרב יצחק יוסף פעם אמר, עוד בחיי הגאון אביו, אבא לא יודע איפה המטבח בבית. וזה זן אחר של סיפורים, זה זן אחר של גדלות, זה זן אחר של עבודת השם. אני חושב שזה התורה הגואלת שהרב חי אותה ואנחנו נשאוב אותה ממנו. הסיפור אתמול על הלגו הזה מתחת לספה, הוא איפס אותי פעם, לא יודע, אולי פעם שמה, על ההבנה של יעקב אבינו עם הפחים הקטנים. כי אני אמר פה בהספד, לא אתמול, אלא ביום רביעי כשהוא דיבר אחרי השיעור, הוא אמר, אחרי שהוא הסביר את שיטת הר מרדכי ביחס לחתונת יעקב ולאה, אני לא חוזר, אני חושב שהרוב היו שם לשמוע את זה. אז הוא אמר, יש רק שני אנשים בעולם שיכלו להבין ככה את החתונה הזאת. יעקב אבינו והר מרדכי. אז אחרי הספורט מול עם הלגו, אבל ממש כך חשבתי לעצמי, אני חושב את זה חזר אליי. כאילו. יש רק שני אנשים שהיו חוזרים על הלגו הקטן הזה. זאת אומרת, יעקב אבינו חוזר על הפחים הקטנים, ואתה עומד ואומר, וואו, לחזור על הפחים קטנים. אבל זה לא יורד לי בכלל לחיים, זאת אומרת, זה לא נגע בי בחיים שלי. זאת אומרת, למדתי על יעקב אבינו, שלמרות שהוא אדם מאוד מאוד עשיר, והוא... יש לו עקב, יש לי רב, אבל הוא לא ירד לי לחיים, מה זה המשמעות הזה של לחזור לפחים הקטנים? זאת אומרת, פתאום הסיפור הזה על סבא, שהוא כבר לא היה אדם צעיר, והוא מראים להם את הלגו הזה מתחת לרצפה, פתאום נפל לי הסימון יותר טוב, איך צריך להוריד את יעקב אבינו לחיים. איך אני, האדם הקטן, מתחבר לדמויות ענק האלה. האנשים הגדולים האלה שהלכו בתוכנו. אני חושב, זה מבחינתי הייתה הנקודה המרכזית שאני מצליח להבין עכשיו, שהרב חידש בעולם. שיש תורת חיים. תורת חיים, הכוונה לא שאני רק לומד תורה כל החיים, אלא בכל דרכי חדיו של מרן הרב, הצליח סוף סוף לקבל אצלי באור. שמה זה בכל דרכי חדיו? שכשאתה עם הבן, אתה עם הבן. הוא עם הבן לגמרי, כאילו ממש אתה להיות שם. או הסיפור משקפת כלים עכשיו, אני לא יודע, אם אני אצליח לשטוף ככה את הרצפה, לא יודע. וזה זה ייבחן אצלנו עכשיו, הרב לא פה והרב הלך לצערנו. אם אנחנו עכשיו נצליח לשלוט הרב, אז אם זה ייבחן אצלי בטוסט הקטן הזה, אז ייבחן בטוסט, אבל זה שיטת חיים שלמה שהטוסט הוא הגילוי הכי הכי קטן שלה. זה בעיניי ההערה הגדולה. מזה חשבתי שכל הסימפטומים או כל התופעות, כל הדברים הפלאים האלה שפגשנו בעצמנו, שמענו בסיפורים, זה הכל נגזרת של זה. רציתי לציין כמה נקודות, רשמתי לעצמי שאני לא אשכח. כמה נקודות שאני ראיתי, ששמעתי. הרב חי חיים של קביעות. הוא היה יציב בצורה בלתי רגילה. למשל, תפילת מנחה של הרב, אני אף לא פתחתי סטופר, אבל נדמה לי שתפילת מנחה של הרב תמיד הייתה אותו זמן מתחילתה והתופעה. כאילו, בישיבה אנחנו חושבים שהרב יסיים את התפילה. תפילת הרב היה כל יום מתפילת מנחה בישיבה. כשהרב יסיים את התפילה, חזן התחיל חזרת השעות. נראה לי שבישיבה התחילו כל יום באותה שעה חזרת השעות. הרב יציב. הוא לא היה נתון לסיפור של הרב דוד אתמול, נדמה לי, הרב דוד סיפר אתמול על אחרי שהרב שמע את הסיפור על המחלה, ואז הרב היה יציב, שום דבר לא הזיז אותו. אז הוא נכנס, לפעמים הוא נכנס ממש מהשיעור, השיעור היה נגמר ב-1:20 ורצים לתפילה, ולפעמים הוא נכנס משאלו, הרב נעמד לתפילה והוא התפלל את אותה תפילה שהוא תמיד התפלל. בלי תנועות מיוחדות ובלי הרב יציב כזה כמו עמוד, תמיד החיוך, תמיד הנחת, תמיד, לא זוכר את הרב מבטל שיעורים. קביעות כזאת בחיים של אדם יציב. אדם שהוא פועל כי עכשיו צריך לפעול, כי עכשיו הוא השליח, שעכשיו התורה הזאת מופיעה במציאות, עכשיו צריך לפעול, אז עכשיו פועלו. והכל זה הצידה, כאילו ברור מה המשימה. אז זה הנקודה הראשונה, אני זוכר שהם ממש תפעים אותי לראות את היציבות הזאת בתפילה. אני לא יודע מה היה בתוך התפילה, אני לא, אף אחד לא יודע, אבל כל אחד שראה את היציבות, קודם כל, אדם יציב, הוא חי בעולם משורשים. דבר שנייה שחשבתי שלרב היה דרישה עצומה מעצמו. אגב היציבות, הרב לימד תמיד אורות. שנים, אגב, אני חשבתי שאני הייתי באיזה חבורה של אורות. אחר כך גיליתי שכולם היו בחבורה של אורות. פשוט תביא באיזה שנים, באיזה שעות. הרב היה בשלישי ורביעי בבוקר, 8:30-9, מעביר אורות. זה התחיל ב-8:30, זה 9, היה כל יום שלישי, כל יום רביעי, לאורך שנים, 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 למדנו אורות. מתברר שכולם לומדו אורות בשלב כזה או אחר. יש כאלה שלומדות במרכז את האורות, יש כאלה שלומדות עכשיו, לומדו את האורות הזה. זה ציבור של הרב, הקביעות, הוא לומד אורות. היה לו דרישה עצומה מעצמה. דרישה עצומה מהציבות הזאת, דרישה עצומה. איך שאורות היה נראה בדרך כלל, הרבה שיעורים. הרב היה אומר, כשאנחנו נהיה כאלה, כשאני אהיה כזה, איך הרב למד אורות? כשאני אהיה כזה, הוא דיבר אל כולנו, הוא דיבר לעצמו, וגם דרש מאיתנו, זאת אומרת, לא דרש קודם כל מעצמו. חיים גדולים כאלה, חיים יציבים, חיים מתקדמים, חיים של דרישה. תוך כך חשבתי נקודה שלישית, לרב היה אמון מלא בכל אדם. הוא ממש האמין בך. כשאדם בא להתייעץ עם הרב, הרב זיהה את החולשות, ידע על החולשות, וניתב אותם בדיוק לנקודה הנכונה, ולקח אותך לנקודת השלמות של הדרישה. יש בהר המור מקובל שבסוף כל שנה יש, זה נקרא, לא יודע, פרידה מהעוזבים, וכל השם עוזבים את הישיבה. אז עם הרב מרדכי, הרב מרדכי וחבורת העוזבים, ועוד כמה חברים שגם רוצים לשמוע את הרב. היה לרב איזה כישרון, הוא עבר אחד אחד, לא טכנית, פלוני, אלמוני, אלא תוך כדי השיח, והוא ביטא לכל אחד כמה התפקיד שהוא לקח על עצמו, זה הדבר הכי חשוב שיש עכשיו לרגע לעשות בעולם. שנה שני עזבתי את הישיבה, היה אחד, הוא הלך לעבוד בחקלאות בחלוצה, האחד הלך למד שמה, אחד הלך לעבוד שמה, כל אחד הרב השיח תוך כדי המסר, להסביר לו איך הוא עושה ממש משהו חשוב, וזה ממש נצלח עכשיו עם ישראל, וכל דבר נתן בו את ה... אמון הגדול הזה. ומתוך כך, היה אצלו מקום לכל פרט ופרט. בתוך השלמות הכללית הזאת בחיים, הוא לא פספס פרטים. שהרב חנניה הזכיר קודם על ה... זה שהרב זיהה אותו. הוא נתן מקום לכל אחד. קודם כל, כל פעם שאתה מתקשר לרב, הרב עונה בחיוך כזה דרך הטלפון, אתה שומע את החיוך, כאילו טיפה שתתקשר. שלום, מה נשמע? כן, בטח, הזמן מצוין. קודם כל, כאילו, השיחה מתחילה בזה שברור איזה יום שהתקשרת מה שחיכיתי. ואחר כך בסוף השיחה, הברכות, את הצליח וכו'. הרב, הוא היה פנוי באמת לכל אחד. אחד הבנים שלי, אז הוא נולד עם... היה עם מורכבות בלידה. זה היה מוצא שבת, ביום ראשון בבוקר חבר הלך להגיד לרב שנולד לנו בן, ועם הרב יכול להתפלל. טוב, ברוך השם, הכל עבר בסדר, אחרי יומיים שלושה הבינו שהכל בסדר, הוציא אותו לזה, שחררו אותנו בית חולים, יום רביעי או חמישי בבוקר כבר היינו בחוץ, הלכתי בישיבה לדבר עם הרב על הברית, אז הרב רואה אותי, עוד לפני שהפקתי להגיד משהו, גרי, רגע, מה שלום הילד, אני אתפלל עליו. אני לא חשבתי שצריך להגיד לרב גם להפסיק להתפלל על הילד שהכל היה בסדר, כי חשבתי, יגידו לרב שתפלל על הילד, אז הכוונה, אני אגיד את זה פעם אחת הספילה, אגיד את זה פרק תהילים, ונמשיך כבר, עברו חמישה ימים. לא חשבתי שצריך להגיד לרב, לשלוח שליח, להגיד לרב שהילד ישתרם בית חולים, שהכל בסדר, שעשי להתפלל. לא נעים לי, אמרתי לרב, אני חושב שאולי כבר אפשר להפסיק להתפלל, לא בסך הכל נראה לי בסדר. מה אני אגיד לרב, הרב, הילד בריא לחלוטין, שוחרר הכל בסדר. עוד נתפלל עליו. הרב אמר פעם, כשהוא נכנס לשיעור ביום רביעי בערב, אחרי שביקשו מנוחה לקבע חוץ, שלקח לו הרבה שנים להתרגל להיות ספר. אבל זה לא הפריע לו להמשיך להגיד כן בחיוך לכל אחד, וכל פעם שבאו אליו לחלק החיוך, והנקודת מקום לילד, והליטוף, והברכה, ולמרות שהוא לא הבין מה רוצים לנו, זאת אומרת, מה אתם צריכים אותי פה? אבל אם אתם רוצים, אז אני... זה הכל בעיניי נבע מהגודל הזה של חיים שלמים. יש מקום לכל אדם, יש מקום לכל אחד, צריך לדרוש מעצמנו להיות חיים של טבעיות כזאת. ומתוך כך כמובן הלימוד, זה בכלל אני מה להעריך בדבר הזה, קטונתי. איך נראה הלימוד של הרב, איך נראה את המחשבה של הרב, איך נראה הגודל של הרב, הדרישה של הרב מעצמו. זה באמת אין יותר מה להוסיף. אני חושב שנזכה לקחת משהו. Thank you.